שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו כאן בימים שלישי וחמישי, ליאור קודנר באולפן. יושב-ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בעבר על בחירות ב-2024. האימור הזה אומנם היה לפני 7 באוקטובר, אבל גם תוך כדי המלחמה נראה שהבחירות רק הולכות ומתרחקות. לפיד יהיה כאן עוד מעט, נדבר איתו על היום שאחרי בעזה, הכישלונות של בנימין נתניהו, היחסים עם אמריקה, ומה בני גנץ צריך לעשות כעת. נשאל גם למה האלטרנטיבה שהוא מציג נחלשת בסקרים. עוד קודם לכן, ההקלטות של אפי נווה ואיתן אורנשטיין כחלק מהדיונים למינוי שופטים. חיים לוינסון שהביא את הסיפור הזה ירחיב. נשאל אותו האם מדובר בפרשייה פלילית ולמה היא מתפרסמת דווקא עכשיו.
אומרת הנשיאה, טוב, כנראה שיש 2 תקנים לוועדה הקרובה, למה התפקיד של גלות מתפנה, וסיפרה שהיא הפקידה מכתב שהיא יוצאת לשבתון ומסיימת אחרי השבתון, כי לא מינו אותה, ועדת איתור לא העלתה אותה. ישר הרמתי טלפון לטובה צימוק, אבל לטובה אנחנו נסנדל אותה, תוציא לדובר בתי המשפט, אני רוצה מחר שאת מפרסמת את זה ולסגור את העניין.
אני פרעתי את החוב איתך.
לא, אני נמצא לך חדש, מה אתה חושב לך, חביבי?
אנחנו חוזרים 8 שנים אחורה, עם פרשייה שמסעירה בימים האחרונים את המיליה המשפטי וגם הפוליטי. שלום חיים לוינסון.
שלום לך.
אז אתה מביא הקלטות וגם הודעות וואטסאפ בין אפי נווה, שהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין באותה תקופה, לבין איתן אורנשטיין, שאחר כך מונה לנשיא בית המשפט המחוזי, וקראת לזה, אין ספק שהשופט אורנשטיין עבד אצל אפי נווה.
אין ספק שהוא עבד אצל אפי נווה. איתן אורנשטיין היה מאוד מאוד להוט להיות נשיא בית המשפט המחוזי. אני, אתה יודע, ככה, הזנתי לזה לא פעם ולא פעמיים, ויש הרבה. ננסה את זה ככה, הרבה, הרבה, הרבה יותר מעבר למה שהכנו לפרסם פה, כמובן, במגבלות. וזה הזכיר לי, העליתות שלו להיות, זה הזכיר לי אדם מאוהב, שפשוט באופן נואש רוצה בחורה, אז אולי נהפוך את הדימוי כדי שלא יגידו שאני שוביניסט, בחורה מאוהבת שבאופן נואש רוצה איזה בחור, ופשוט מאבד את הראש מרוב שהוא רוצה את התפקיד הזה, והוא לא שם לב שהוא מאבד את הערכה וחוצה כל גבול כדי לקבל את התפקיד הזה. ומה האובססיה שלו עם התפקיד הזה, אני גם לא הצלחתי להבין.
קריירה, אבל הוא רוצה לקדם את הקריירה של השופטים, כן, אנחנו זה יודעים, צפוף למעלה, הוא רוצה שמה, את התפקיד, תפקיד חשוב, משמעותי.
יש שם איזו הקלטה שלא נכנסנו אליה, לדעתי לא שמנו אותה באתר, שבו הוא כבר מקבל את התפקיד, והדבר הראשון שהוא עושה, זה להזמין את הבחור מהבינוי לשפץ את הלשכה.
כי הוא אמר שהשירותים לא מסתדרים, כן, לו, זה אומר, קטן מדי צפוף.
אין שם איפה להשתין, והמטבחון קטן, ואפי נווה מחמם אותו, ואומר לו, עכשיו הייתי אצל אביחי, למנדלבליט יש הרי ממול שם במשרד המשפטים בתל אביב, יש לו שם איזה לשכת תל אביב. ואיך הוא שיפץ, ואיתן שומע את זה ונגנב, והוא מתעצבן שאין לו חדר ישיבות, ואתה שומע בכל איך הוא מתעונן, וכל הזמן אומר, לשכת הנשיא, לשכת הנשיא, כאילו איזה חשיבות עצמית הוא שואב מהדבר הזה, שעכשיו הוא נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, ואיך הוא יכול להיות בכזה פסיליטי?
אבל הסיפור הוא בעצם יותר גדול, כי אנחנו פוגשים שם בעצם הון, שלטון ומשפט.
והוא היה מוכן לעשות הכל. והוא מבין שאפי נווה יש לו השפעה אדירה על הילד שקד, הוא גם כמובן מחמיא לו, כל השיחות הן כאלה פלרטטניות ומחמיאות. השיחה הראשונה שאני שמעתי מכל הבאץ' ככה יצא ככה אתה יודע, בשפל של הספוטיפיי, זה שיחה אחרי המינוי שבו הוא אומר לו שהילד שקד, אתה חייב להגיד, עשתה לעצמו שירות טוב, שופטת עם שרה עם ביצים, זה כאילו כל כך חנפני וכל כך מגעיל, והוא מבין את הכוח שיש לו לילד שקד. ואפי רוצה דברים בתמורה, לאפי יש משרד עורכי דין, אפי אדם שמעניין אותו רק כוח. לא היה שם שום שיחה ערכית ועניינית וקונקרטית על בתי המשפט. ולא שום שיחה אידיאולוגית, לא על אקטיביזם ולא על פסיביזם, כפי שהתחלתי לאמץ ביטוי חדש.
זה רק מסחרה, כי לאפי נווה יש כוח ולילד שקד יש כוח, ואנחנו זוכרים את הכוח הזה מסיפורים אחרים.
נכון,
גם
ואורנשטיין מבין את זה, והוא גם מודה לו 10 פעמים שבלעדיו לא היה לו את המינוי. ואפי מתחיל להעלות את הבקשות, אגב, כבר בשיחה הראשונה, הוא אומר לו, תשמע, הולכת להיות ועדת איתור. זה הפרוצדורה. קודם מוקמת ועדת איתור, אני רוצה שתרוץ, הלשכה תתמוך בך, ואתה נותן לי התחייבות אחת. אתה מעיף את דליה גנות. דליה גנות היא שופטת נזיקין, אפי נווה המשרד שלו עוסק בנזיקין וביטוח, כל התביעות הגדולות למעשה של אפי נווה מגיעות לאולמה של השופטת גנות, הוא לא אוהב אותה, היא דוחה לו תביעה על קפטן ג'ורג', אותו חוקר דורון זהבי, שטבע את הפרקליטות ואת המדינה, תביעה מאוד מאוד מתוקשרת, אתה יודע, פרשה שאנחנו מכירים כבר 30 שנה, ומאוד, לא יודע, אגיד מציטת הדמיון, אבל מעוררת הדים, והוא מגיע לבית המשפט ודוחה לו את זה להתיישנות, והוא רותח עליה על הדבר הזה, והוא דורש לסלק אותה, ואורנשטיין, במקום להגיד לו, תשמע, אחי, לא מתאים, לא, זה לא הסגנון, זה לא מה שאנחנו עושים פה, הוא מקבל את הדרישה הזאת.
היא איומה ונורא, היא מבריחה את כולם. אתה נותן רק התחייבות אחת, אחת. אתה מעיף אותה מתיקן נזקין, לא מעניתי לאן. אז זה אני לא צוחק איתך. היא הרי לא תשכח את זה, נקמנית בת נקמנית. אני חושב שהגיע הזמן שתתקדם, וגם מגזרים אחרים ייהנו מכישורי המשפטים.
כן, אורנשטיין כאילו צוחק, אבל אחרי זה יש אס-אמסים. שהוא מבדה את זה איתו עוד פעם. ואותה התכתבות מפורסמת שפורסמה ב-2020, אותו קטע קטן, שאורנשטיין טען שזה בכלל שיקום מחלקת הנזיקין, היום אני מבין אותה בדיעבד מה כתוב שם. כתוב שם, אתה תממש את ההתחייבות, ההתחייבות היא להעיף את דליה גנות, ואז אפי, עם החוש הומור שלו, אומר לו שאחרים ייהנו ממנה הבנקאות, החדלות פירעון, מה הכוונה ייהנו ממנה במרכאות? כאילו, למה רק אנחנו, הנזיקיסטים, צריכים לסבול מדליה גנות? שיסבלו ממנה גם הבנקאות, אתה התחייבות שלך להעיף אותנו. והכי מדהים היה בעיניי, עד כמה התודעה של אורנשטיין, היה שזה התנאי למינוי, וזה המחויבות שלו.
כבר ב-2020 ההודעת אס-אמס הזאת מתפרסמת, כמו שאמרת, ואז אורנשטיין אומר שהוא מיצה, פורש, הוא עמוס מדי, ומאז הוא הופך להיות בורר מאוד מאוד משפטי במערכת המשפט, הרבה מהתיקים הכי יוקרתיים מגיעים אליו, מרוויח מזה המון המון כסף.
המון.
שילם על זה שהוא מחיר, אולי, ואפי נווה, אנחנו זוכרים את כל הפרשיות, לא אף בגלל הפרשייה הזאת, אבל גם אז הטלפונים שלו עם הדס שטייף מתפרסמים, ההקלטות שאנחנו מפרסמים עכשיו הם לא משם.
ההקלטות הם לא משם, הם החומרים שבטלפונים שהדס שטייף פרצה, היא לא פרצה, אלא דאגה לפריצתם, הם מתחת צו איסור פרסום, אני אומר את זה עוד פעם, אני מבין את השאלות הרבות והסקרניות בנושא הזה, שאלו אותי פה בעיתון, אם אני פרצתי גם לטלפונים של אפי נווה, זה יצחיק אותי.
מה ענית אבל?
שאני לא יודע לפרוץ את הטלפונים.
יש לו אגב הרבה טלפונים בגלל, תספר את הסיפור הזה, זה מעניין?
זה גם סיפור מצחיק, זה בוא נגיד, ההיצעה הכי גרועה מאז החיתופל, זה עצתו של דורון הרמן לאפי נווה.
היה כתב פלילים בערוץ 10?
אתה יודע שיש את משק כנפי הפרפר, אז דורון הרמן שהיה כתב הפלילים של ערוץ 10 גם ב... בוא נגיד באיזה אתיקה מפוקפקת, הוא סחבק של אפי נווה ברמה שהם הולכים ביחד לבלות בסור בראשון לציון, ואפי כמנהגו רואה בחורה יפה את המערה אחת, וישר הוא כבר מתחיל איתה, ולוקח את הטלפון, והרמן קולט את האירוע, אז הוא אומר לו, תשמע, אתה עכשיו נבחרת להיות יושב ראש לשכה, אתה נשוי, מחפשים אותך, תיזהר, מה אתה עושה? והוא נותן לו עצה, תתחיל להקליט את כל שיחותיך, שככה ביום מן הימים, אם תבוא איזה מערכת ותגיד שאפי הטריד אותי ואפי עשה לי ככה, אז אם תוכל לשלוף את שיחת הטלפון. אגב, גם אפי נווה הוא לא אדם שמטריד מינית, גם צריך, אתה יודע, לא... הם מהיכרות עם חומרי הטלפון, הוא לא, אין שם שום דבר מהסוג הזה, יאמר לשבחו, ואז הוא מתחיל להקליט את כל שיחותיו, ואז הוא מבין שהטלפון שלו מתחיל להיות אוצר בלום של שיחות טלפון. שחלקם עם כל מיני דמויות, כמו אלת שקד, ואביחי מנדלבליט שמדבר איתו כל 5 דקות. אז הוא מוחק אותם באופן ידני, ואז נמאס לו. אז הוא מחליף שיטה, הוא גם מספר את זה, שהוא כל חודשיים מחליף טלפון, ואז שם את זה בכספת, כאילו שאם ביום מן הימים מישהו איתן, אז הוא יוכל לשלוף את השיחה הרלוונטית, אז יש בכספת שלו יותר מ10 מכשירי טלפון. הדס שטייף מקבלת 2 מהם, שהיא דואגת לפריצתם,
מקבלת את זה מגרושתו, כחלק מהליך גירושי מתוקשר.
גרושתו רותחת עליו, שטייף מעבירה לשטייף, שטייף מעבירה לחוקר הפרטי, החוקר הפרטי הולך, זה אשקלון, אבל כל מקרה, הכל טוב ויפה. זה לא רלוונטי לענייננו,
כי אמרת שיש עוד, היא מקבלת 2 ויש עוד 8 לפעמים שאתה אומר.
יש יותר משמונה. החומרים הם לא מה... זה פשוט לא מהטלפונים, אז הכל בסדר.
אני אעבור אצלך בסביבות 1.5-2.
בהחווה, ביי.
לא, אני אמצא במדרגות.
כן, כן, ראש הלשכה מגיע.
אני אעבור עם ההוא עם ה... עם הקולגה שלך, עם המאסטרו שם, כיסא גלגלים או איזה...
כן, קלנועית,
קלנועית. אני אבוא טוב עם הקלנועית ביחד.
למה זה מגיע היום? זה כן תוכל לענות לנו?
אני החלטתי, כחלק מההתבגרות שלי כעיתונאי, להפסיק לפשפש במיניהם של אנשים. פונים אליך כל מיני אנשים עם סיפורים מדהימים, וכאילו הדבר הראשון שאתה כאילו בא לך להגיד לו, זה למה עכשיו?
זה את האינטרס, זה טבעי אצל עיתונאי.
הפסקתי לחקור בעולם האינטרסים, כי הרבה פעמים אני גם לא רוצה לדעת את התשובות. מעדיף שלא לדעת את התשובה. במקרה הזה גם לא כל כך אכפת לי מהאינטרס. החומר מדבר בעד עצמו, לא צריך לעטוף אותו ולא צריך לתרגם אותו. ויש לי המון המון חומרים. ונראה לי לא יכול להיות יותר ברור, כאילו, אתה יודע, מי שהזין, מי שקרא, לא חושב שיכול להיות יותר ברור.
למה זה עדיין רלוונטי היום? אורנשטיין כבר לא שם, נווה לא שם, גנות גם לא שם, הילד שקד לא שם, כל השחקנים לא בתמונה. אולי עכשיו המצב דבש.
קודם כל, אני חושב שזה מאוד רלוונטי, כי אפי נווה רק לפני שנה בתמיכת הליכוד ניסה לחזור לרשות הלשכה. אגב, עוד הצעת אחיתופל דור נרמנית מבריקה, שיריב לוין שם עליו את חסותו, ובכך הקפיץ את כל עורכי הדין בישראל, כן? וגרם לתבוסתו בשיעור מטורף. אורנשטיין היום הוא בורר מטעם בתי המשפט. הוא גם בורר פרטי, אבל הוא גם בית המשפט ממנה אותו, למשל בקיץ, חברו הטוב ידידו חלד כבוב, ממנה אותו להיות בורר בסכסוך של הקבלן הנתניאתי איציק תשובה. עכשיו, אתה יודע, כל אירוע בוררות כזה זה דירה, כן? כאילו,
מלא כסף.
מלא כסף. הוא בורר בסכסוך המאות מיליוני דולרים בין דן גרטלר לבין האחים החרדים, מנדי ולא זוכר את שמו השני, גרטנר. הוא ממונה על זה לידי בית המשפט המחוזי. הוא היה בורר ממונה על ידי בסכסוך שעכשיו נגמר, הוא נתן פסק דין שמה בין קובי פרץ לבין המרגן שלו. הוא לא בדיוק הייתי אומר שלא במערכת המשפט, הוא עבר לה מאחורי הצללים, אגב, זה הרעת אגב, אני אמרתי למרקר שזה כאילו, אפשר לדבר פחופשי בפודקאסט הזה, ממילא. כל פרוץ, כאילו, סתם, כאילו, למה כבוב החליט למנות דווקא את איתן אורנשטיין, ולא שופט פנסיונר אחר?
הוא כן ידוע בתור שופט מאוד מאוד יעיל.
תראה, הוא מאוד, הוא חכם, הוא יעיל, הוא ג'נטלמן, הוא חברי, הוא כזה, אתה יודע, הוא סחבק, הוא מאוד אוהב אירועים חברתיים, הוא תמיד שמה, הוא כאילו, איך הוא אומר שמה, בקס, לאפי נווה שמה, ברלינר, עדיפה לנסוע ללסקה, מקום לבוא לגיבוש שלנו, כאילו.
זה קודמתו כאילו, בתפקיד.
כן, איך הוא כאילו, הוא מזדעזע מזה, עד אם כן נשמתו.
שלגבי קודמתו בתפקיד, בוא נשמע את ההקלטה של אפי נווה, איזה ציונים הוא מחלק לה.
יאללה, בוא נשמע.
הוא בדיוק שונה מהנסיעה הנוכחית, שאין לנו איתה תקשורת. אנחנו לא רבים איתה, תבין, אין לנו ריבים ברלינר. היא סוג של אוטיסטית, אני לא יודע מה להגיד לך, אין איתה תקשורת. אתה עושה איתה את המינימום הנדרש וזהו, כי אתה לא, אי אפשר לפתח איתה משהו מעבר, ממש. יבשה, עצנון.
אפי נווה, אנחנו יודעים שהוא איש מאוד מאוד שחצן ואומר את דעתו, מקליט את השיחות האלה, אחר כך השיחות האלה מתחילות לצאת, זה מה שחסל לו את הקריירה, או שאם זה לא היה יוצא, היה דברים אחרים שהיו מחסלים לו?
תחילת הנפילה של אפי נווה התחילה בתחקיר של עובדה על המינוי שופטים, והעובדה שהוא הקליט שם את כל השופטים, הסתובב עם נק מייק והקליט אותם.
הסתובב עם מיקרופון, צילמו אותו ושומעים את כל השיחות האלה.
גרם לשופטים להבין שהוא אדם חסר גבולות. אגב, אני חייב להגיד לך משהו, כי יש לי קירות, הכרתי את אפי נווה כשהוא היה שבוש ועד מחוז תל אביב, שהוא מחוז הגדול, ואחרי זה הייתי כתב פוליטי, והוא מסתובב הרבה בכנסת. ואני גם אומר את זה אגב על עצמי, אני גם לא זיהיתי את זה. ואני כל השנים אני חשבתי מה לא זיהיתי באפי, שאפילו חיבבתי אותו קצת בהתחלה. כי הוא בא עם איזה סיפור...
כי הוא צ'ארמר כזה, לא?
הוא צ'ארמר, אבל הוא גם בא עם סיפור אחר, אתה יודע, הוא לא מהמיליה הקלאסי, האשכנזי, הגוורדיה הוותיקה, היקית של עורכי דין, הוא מאשקלון, הוא למד במכללה, הוא פילס את דרכו בארבע אצבעות, וגם, הוא גם אמר לי כל הזמן, אני לא מעניין אותי כל הערבי גלה עם השופטים, אותי מעניין שלעורך דין שעכשיו סיים במכללה למינהל, יהיה פרנסה. זה השליחות שלי וזה המשימה שלי. ואני חיבבתי אותו, מודה בזה. אני גם אבל אגיד לך משהו, אני חושב שאפי לא היה מלכתחילה כזה. הוא פשוט נכנס לאיזה סחרור של כוח, ברגע שאלת שקד נבחרה, ומונתה להיות שרת המשפטים, ומצא בו בן ברית, הוא נהיה מפלצת משוגעת של כוח, הוא היה לו שליטה מלאה בשרת המשפטים, וביחד עם זה שאין לו עמוד שדרה ערכי, יש משהו מסוכן תמיד באנשים שאין להם עמוד שדרה ערכי, ויש להם המון כוח ביד, ואז נהיה לו, הוא כוחני, והכוחנות שלו באה לידי ביטוי אז באותו תחקיר של עובדה, ואז בא הסיפור הזה של, של, של נדבג, הרי שהוא הבריח את חברתו, והיום רעייתו, והם בנה, ובנדבג. עכשיו, למה הוא הבריח אותה? כי יש לו חששה.
ואז התקרייף.
כן, ואז אתה קולט שלצד, זה כמה זמן פנוי של בן אדם, לצד מפעל הכוח שלו בלשכת עורכי הדין, הוא מפעיל מפעל של נשים משוגע, כאילו, ובכמויות, וזה הכל ביחד גם אותו. אז אני חושב שגם אם עדה שטייף לא הייתה פורצת את הטלפונים שלו, הוא היה נופל, כי כבר, הוא כבר היה בכזה סחרור, שאי אפשר היה לא ליפול ממנו.
בהקשר זה הייתה הצעת חוק, שגם בנימין נתניהו תמך בה, שאסור לפרסם הקלטות של שני אנשים, אם אחד מהם או שניים אפילו לא מסכימים להקלטה הזאת, בסוף כמו כל ההצעות של בנימין נתניהו זה נפל, אבל אם זה היה עובר, לא יכולנו לפרסם את הסיפור הזה.
אם זה היה עובר, לא יכולנו לפרסם את הסיפור הזה, אבל תראה, אתה רוצה לדון על הצעת החוק הזאת? בארצות הברית זה קיים בהרבה מאוד מדינות. אם אינני טועה, במדינת ניו יורק אסור להקליט מה שנקרא two-party consent, פעם עשיתי תאונה באמריקה, וזה שש פעמים מהחברת ביטוח וידעתי, שהם נסכים שהקליטו את השיחה על הפרטים. זה ככה זה נהוג בארצות הברית. אני חושב שלהקליט שיחה, בסופו של דבר, זה הגנה עצמית. שלא יגידו שאמרת משהו שלא אמרת. סליחה שאני מביא את אפי נווה פה כדוגמה, אבל זה גם היה, כאילו, זאת אומרת, שנשים לא יגידו שהוא אמר דברים שהוא לא אמר, אבל גם באופן כללי, אני מנהל הרבה שיחות, יש שיגידו שאני אדם מפורסם, לפעמים שיחות רגישות, אני צריך להקליט, שאחרי זה לא יגידו שכן אמרת, ולא אמרת, וכולי, ואני חושב שזה פשוט לטובתו של אדם. הסיבה ש... בוא נגיד את זה, נתניהו לא נזעק פה על הגנת הפרטיות, הרי אצל נתניהו זה הכל אישי.
הקלטות של שרה בטח.
תראה, יש מאגר הקלטות של שרה נתניהו, שיכול להיות שאנחנו נשמע אותה במנעמים, כן, יכול להיות.
חלק כבר שמענו.
אתה שמעת שבריר הקלטה. יש מאות אם לא אלפים מהז'אנר הזה.
אם נגיע קצת לרמת המאקרו, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה, הרי יריב לוין ניסה לשנות את הוועדה לבחירת שופטים, אמר, הכל שם מסחרה, זה מושחת, כל האנשים האלה מסתובבים שם עושים את הדברים האלה. אז הנה הוכחה.
אני אתן לך דעה לא פופולרית. אני חושב שיש בעיה מאוד עמוקה עם הוועדה למינוי שופטים. אני חושב שצריך להוציא ברמה, אני חיים דוב לוינסון, ככל שדעתי שווה, חושב שצריך להוציא את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה למינוי שופטים, בדיוק מהדברים האלה, כי בסוף זה מסחרה של אינטרסים עסקיים וכלכליים בשופטים.
אבל גם השופטים עצמם לא יוצאים פה טוב.
נכון, אורנשטיין לא יוצא פה טוב, נכון. אני חושב גם שיש בעיה של שקיפות, והמערכת עסוקה ביותר מדי בפרטיות, סתם תכף דוגמה. אסור לפרסם לכאורה, המערכת לא נותנת לפרסם. מה הציונים שמקבלים השופטים מהמכון להשתלמות שופטים, המועמדים לשפיטה? ואז אתה מגלה שמסתננים לך כל מיני מועמדות כמו נאווה ברוורמן, שמקבלת אשתו של מזכיר הממשלה, שמקבלת 4.
מתוך 10.
כן, וגם אתי קרייף היה לה ציון נמוך, אני לא זוכר אותו עכשיו בעל פה, אבל היא קיבלה שם ציון נמוך, אחד הקטעים המדהימים, היא טענה שם על עובדה אצל הסיניים, זה שהיא מקבלת את הציון, היא לא מבינה למה היא מקבלת ציון נמוך, כי משוכנעת שגדולת השופטות תי פעם. אני אומר, למה לא לפרסם את זה? אז כאילו, אני רוצה לדעת, אדם שהולך להיות שופט, ולהחליט על אנשים שהולכים לכלא, כמה הוא קיבל בתואר שלו?
מדברים גם על אולי שימוע בכנסת, אולי כמו בארצות הברית.
לא יודע אם שימוע בכנסת.
לפחות השופטים לעליון.
אפשר לדבר על זה איכשהו, אבל אני אומר, אני רוצה לקבל מידע למועמדים. עכשיו, בסדר, אני מבין שזה מידע אומנם פרטי, אבל אם החלטת ללכת לשפיטה, אז בסדר, אז אתה תוותר קצת על הפרטיות שלך, אז נדע כמה קיבלת. עכשיו, אני לדעתי, שופטים שיש להם 3 או 4, מה יקרה? אתה מבין שיש לך 3 או 4 בציון, אז הדרך היחידה שלך להיבחר, היא להתלקק עם אפי נווה ודומיו. אז אולי מלכתחילה תגיד, אולי זה לא מתאים לי, כי אני אבוזה ברבים שיגידו שמשה, שזהו, יש לו 4.
למרות שאורנשטיין זה לא ציון שהוא קיבל, הוא היה מקבל 9.
לא, הוא היה מקבל 10. נכון, יש בעיה ערכית, אתה יודע, אבל אני אומר, יותר שקיפות, יש חוסר שקיפות נוראי בסיפור הזה של הוועדה למינוי שופטים. הנה שמחה רוטמן, אגב, כתב לי אתמול בלילה, וגם העניין הזה הסכמתי איתו. הוא ביקש את כל הפרוטוקולים של ועדות האיתור, שאפי נווה הופיע בפניהם, כי הוא רצה לראות בשואה עורך דין ציבורי כזה, כל המקומות שבהם אפי נווה התערב, לאיזה שופטים הוא התערב, והמערכת לא הסכימה, ובית המשפט המחוזי גם דחה את זה בטענה של פרטיות, כי מדברים כל הזמן על שופטים.
טוב, גם כי המערכת מנסה לגונן על
עצמה. נכון, ואני חושב שהדברים האלה צריכים להיות פומביים, לא רק לגונן על האנשים שלך, צריך להיות הרבה יותר פומביות באירוע הזה. אבל אני אגיד לך עוד משהו. אתה שמעת מאז עבר עוד מעט 24 שעות מאז הפרסום. שמעת משהו ממלא מקום נשיאת בית המשפט העליון?
לא, עדיין לא.
אין לו מה לומר. יש חוסר יכולת לנהל דיון ענייני בדברים שקשורים במערכת המשפט.
כי זה סיפור פוליטי נהיה.
ואני גם מבין למה, כי זה דיון אמוציונלי. זאת אומרת, הרי הרוטמניזם זה לא רק ויכוח פילוסופי על דרכי שפיטה, שאגב, בהרבה מהדברים אני מסכים איתו. יש פה חיבור של גופים שבזים ושונאים את מדינת ישראל, והם רואים את בית המשפט העליון כחסם שמונע להפוך את מדינת ישראל למדינה כהניסטית, חרדלית, קלפטוקרטית.
הנה, ראינו את זה עם סיפור הסבירות.
נכון. וזה הליבה של העניין. אפשר לנהל דיון ענייני על מקומם של חברי לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים. הסיבה שיריב לוין ודומיו רוצים להוציא אותה משם, היא לא סיבה טובה. הם לוקחים עילה
טובה. לא, הסיבה היא פוליטית, הם רוצים לבצר את שלטונם.
הם לא רק רוצים לבצר את שלטונם, הם שונאים את בית המשפט העליון, ואת המחנה שכביכול הוא מייצג, הם מתאהבים את מדינת ישראל הליברלית, הם רואים בטעות. אתמול דוקטור חיים שיין, שבמשך שנים רבות היה מקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, ודוקטור למשפטים פשוט, אז לכן הזכרתי בו, צייץ שישראל מקום 5 במדד האושר, זה בזכות האופטימיות של הדתיים הלאומיים, ולא הפסימיות הדיכאונית של החילונים פה. זה ציטוט בערך, אז אל תתפסו אותי במילה.
נתניהו דיבר על חמוצים בצורה יותר בוטה.
זה תפיסת העולם שלהם, הם שונאים אותנו, והם רואים בבית המשפט העליון כחסם האחרון, מפני העליית אתה יודע, הרי לבן גביר ודאי שאין עניין בדמוקרטיה ולא ליברלית. לאבי מעוז אין עניין בדמוקרטיה ולא ליברלית. לסמוטריץ' יש עניין בדמוקרטיה וליברלית. מבחינת נתניהו אין שום עניין בכלום, אלא רק בזה ששלמו לו את השיפוצים בבריכה.
ושהוא ישרוד בתפקיד.
וקשה מאוד לנהל, ואחת הבעיות של המערכת, עכשיו, ותגובת הנגד היא, אני לא מוכן לשמוע שום דבר, כי הם לא ענייניים.
לא, גם תגובת הנגד, אם תיגע בזה, זה יהיה עוד יותר גרוע. כרגע השיטה אולי מסריחה, אבל בוא נסגור את האף ונסתדר.
אני משתדל להיות ענייני. צריך רפורמה בוועדה למינוי שופטים. צריך הרבה יותר שקיפות בוועדה למינוי שופטים. צריך להיות, הפרוצדורה צריכה להיות הרבה יותר גלויה, ברורה, ידועה. השיקולים צריכים להיות יותר, הרבה יותר מובנים. הדיונים צריכים להיות יותר ענייניים. ואני אגיד לך משהו. גם הגיע הזמן להתחיל לקיים את הוראת החוק. יש, החוק של הוועדה למינוי שופטים אומר במפורש שאסור לעשות דילים. כל חבר ועדה חייב להפעיל שיקול דעת עצמאי. הגיע הזמן, אתה יודע, הדבר שהכי היה בוטה בעיניי בפרשת אתי קרייף, העבירה הפלילית הכי חמורה שהייתה שם, הייתה לו, לא זה שפי שכב עם אתי קרייף, זה לא מעניין אותי. הדילים בוועדה, זה פלילי מובהק. כל חברי הוועדה צריכים להיחקר.
הסיפור הזה פלילי?
מה אתה חושב?
שהוא מאוד מסריח, אולי על סף
הפלילי. אני חושב שהוא פלילי מובהק, האינטרסים הכלכליים פה של אפים בוטים, ברורים, התמורה ברורה, הבקשה ברורה. וגם בעיקר התודעה של איתן, שבלי אפי, והוא אומר לו את זה כל הזמן, בלי אפי הוא לא היה נשיא. רמת החרדתיות של אורנשטיין, שמתקשר כל, בפיק של המינוי, כל חצי שעה הוא מתקשר לאפי.
אז בכלל הוא כבר אתה מרגיע אותי, כי
מה? מה?
אני בלחץ, שמה אני בלחץ?
היא רוצה לדעתי לבדוק כמה אפשר לשחות ממני בשבילך. אני משלם עליך מחירים יותר גורים מה שחשבתי, אתה יודע?
אני שמח עליך שאתה יודע מה אתה עושה.
כאילו הוא אובססיבי על זה, והוא בתודעה שאיתן הוא מטבעו, ואני חושב שהמשל המושלם לכך, כאשר הוא מקבל מאלת שקד את שיחת המינוי, ביחד עם, עם הנשיאה נאור, זיכרונה לברכה, כשהוא נוסע בג'יפ בגיבוש השופטים, הוא מתקשר לאיפה היא מלוחש לו מתוך הג'יפ. אפשר לשמוע את זה אם רוצים.
תשמע, זה לא להאמין. אתה יודע, אף לא דיברו ככה עם ראש הלשכה. פשוט לא להאמין.
למה?
שינית הגישה, שינית הגישה, זה ברור שינית הגישה.
אני, תראה, להבדיל מהנשיאה שלא לדבר איתם בשפה שלהם, אני מדבר איתם בשפה שלהם. הם מתים על זה. כאילו, אני אומר להם, אז אנחנו באמת ביחסים טובים, תדע לך.
זה לא, לא, אני יודע, אני יודע, זה פשוט לא היה כזה. פשוט, באמת, עשית מהפך.
איתן יודע שהוא חייב לאפי, ולכן הוא לא יכול להגיד לו לא. זה השחתה הכי גרועה שהייתה במערכת.
בוא נגיע לתגובות, גם הן מאוד מעניינות, כי אף אחד לא מכחיש את הסיפור, כי הוא לא יכול להכחיש את הקלטות.
איתן, יש לו איזה ורסיה אחרת לסיפור גנות, שזה לא להעיף אותה.
שאותה שופטת שלא מונתה.
כן, שזה הכוונה לא הייתה להעיף אותה, אלא לצרף לשופטים למחלקת הנזיקים, שדליה לא רצתה.
הוא מדבר על זה שהתחילו למחזר אירועים שהתרחשו לפני 8 שנים.
בסדר, עזוב אותך, דבר ענייני עכשיו.
ואפי נווה אמר שיש פגיעה חמורה בפרטיות שלו. בשל כך הוא לא מתייחס, שרת המשפטים אמרה שהשופט אורנשטיין נבחר כי הוא היה המועמד הראוי. עוד הקלטות שתביא בימים הקרובים?
אולי, כן, כן. למה? אתה רוצה?
תכוונן לנו למשהו רמז, משהו ספוילר.
אני עייף. קודנר, אני עייף. יהיה משהו.
חיים לוינסון, תודה רבה.
תודה.
האורח המרכזי שלנו, יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, שלום.
שלום.
אחרי 7 באוקטובר קצת נעלמת, ועכשיו אתה עובר אולפן כדי להגיד מה?
לא יודע אם נעלמתי, כן, זה מה שהרגשת שנעלמתי.
צפית קצת מהצד לראות מה קורה.
לא הרגשתי ככה, אבל אני מקבל את אמירתך. מה שאני עושה עכשיו זה אני אומר לאנשים, יש לנו ממשלה איומה, וצריך להחליף אותה מה שיותר מהר, וזה חוסר אחריות לשבת בה. וזה מפרק אותנו מבפנים, ובנוסף לזה, זה לא הדרך לנהל את המלחמה הזאת. זה מסר שמחלחל לאט. זה לא הייתה עמדה פופולרית בהתחלה לא להיכנס לממשלה, זה לא הייתה עמדה פופולרית להגיד זה לא מנוהל. אני חושב שעכשיו אנשים מבינים את זה יותר טוב.
בני גנץ שמר לך שם כיסא, למה לא נכנסת?
כי היה לי ברור לאן זה ילך. כי בעיניי זה, אני לא מבקר אותו, אני אומר מה הייתה התפיסה שלי. התפיסה שלי הייתה, אני מכיר את נתניהו מספיק טוב, אני מניח טוב מבני.
גם הוא מכיר אותו מאוד טוב.
לא באמת, כנראה, לא, ודאי לא בפוליטיקה. היה לי ברור שהוא לא ייתן להם, שהוא לא ייתן לאף אחד לנהל את זה, אלא יעסוק רק בניסיון מתמיד לנקות את עצמו מהשמה, ושהוא ימשוך את זה יותר מדי זמן, ושהוא יהפוך את זה לאירוע פוליטי, כל זה קרה. אני לא כופר בזה שהם נכנסו מסיבות טוב, מסיבות נכונות לשיטתם, זאת אומרת, מתוך איזו תחושה של אחריות. אני כן כופר בזה שיש בזה תועלת, בטח לא עכשיו, אפילו אם היה לזה בהתחלה. עכשיו זה רק גורם להערכת המלחמה. אני שנייה אעלה עם זה קומה ברשותך. תפיסת הביטחון הישראלי תמיד אמרה שמלחמות צריך לקצר. גם בגלל הלחץ הבינלאומי שתמיד ילך ויגבר, גם בגלל ההשפעה על הכלכלה, אנחנו צבא שהוא תמיד מותנה במילואים. והמילואים זה מחיר כלכלי כבד. וגם בגלל סוג המלחמה שאנחנו תמיד מנהלים, בטח נגד ארגוני טרור. והעובדה שזה מתמשך ומתמשך ומתמשך. והעובדה שזה הופך לתהליך פוליטי שנתניהו שולט בו. והמשבר החסר תקדים שיש כרגע גם מול האמריקאים, וגם במישור המבצעי. אנחנו היום בתוך עזה, יש פחות כוחות מאשר ביהודה ושומרון. כל זה ביחד זה אזור אסון גמור, והדרך היחידה לצאת מאזור האסון הזה זה להחליף את הממשלה.
אבל גנץ ואיזנקוט לא רואים את זה? הם יותר אכלו מהמסטינג הזה בתוך עזה ממך וממני.
אני מניח שהם רואים את זה. עזוב, אני לא מניח, הרי אני מדבר איתם. זה אמר לי אחד משניהם בחינות, זה היה קל מאוד להיכנס וקשה לצאת.
דווקא מיכאל שמש שהיה פה לפני כמה שבועות, אמר שהוא חשב שגם אתה היית צריך להיכנס, כי יכולת לשלוט במתי בדיוק יוצאים, והיית מכריח את נתניהו לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא מקבל את התפיסה הזאת?
לא. אם הייתי מקבל את התפיסה הזאת, אני מניח שהייתי נכנס.
אולי בדיעבד.
לא, אני חושב שלהפך, הזמן שעבר הוכיח שאין שום שינוי. תראה, יש פה את הדבר שאני מקווה שלא יהיה בחייה לדורות, וזה שזה יחזיר אותו לחיים. כולנו, נתניהו אחרי השביעי בשביעה לאוקטובר היה גם איש גמור ברמה האישית, שבתי מולו אז כמו עכשיו באופן סדיר, ודאי פוליטית וציבורית, ולאט לאט הצבע חזר לו ללחיים.
כן, אתה רואה את זה בפגישות האישיות ביניכם, כי יושב ראש האופוזיציה?
כן.
איך זה היה בהתחלה, איך זה עכשיו?
הוא היה אפור כסק והוא לא.
עכשיו מה, זכוח?
זה פוליטי לגמרי, כדרכו. זאת אומרת,
גם בשיחה איתך שהוא יודע שלא יצא מנה שום דבר, רק הוא צריך לעשות וי, הוא מדבר על מיטוט החמאס ולא נתת לרשות הפלסטינית להיכנס ומפזר סיסמאות?
אני לא יכול על פי חוק להגיד מה יש בשיחות איתי. אני אומר,
אני יכול לנחש.
אתה יכול לנחש. והניחוש שלך, אני יכול להגיד שהוא סביר. בסוף, יש פה סדרה של מהלכים שהמדינה צריכה לעשות. והוא לא יעשה אותם כי הוא לא יכול. הוא לא יכול פוליטית. אז הכל זה איזה מין עיגולים סביב האמת פשוטה. האמת הפשוטה היא שמדינת ישראל צריכה להגדיר את היום שאחרי, אחרת היא לא יכולה לנהל מלחמה. אז התוצאה היא שהיא לא מנהלת מלחמה. התחלתי להגיד קודם, אנחנו היום עם פחות כוחות בעזה מאשר ביהודה ושומרון. אנחנו עם צבא מתוח עד הקצה, יש שם בערך 3.5 חטיבות בתוך עזה. זאת אומרת, זה פחות מסדר גודל של אוגדה מלאה. זה לא ניהול מלחמה. זה אירוע שמתמשך והתמשך, וככה נוח לו. ואת זה צריך, הדרך היחידה כאמור לשנות את זה, זה להחליף את הממשלה.
אם היית יושב שם, איך היית מנהל את המלחמה, איך היית נראית?
הייתה נגמרת כבר, מפני שזה, אני אומר שוב,
איך היית נגמרת? פועלים, החטופים עדיין בעזה? פועלים על פי,
תראה, יש פה,
זה כן סיפור מסובך.
בוודאי שזה סיפור מסובך. יש פה שני מהלכים, קצר וארוך. המהלך הקצר היה צריך להיות המבצע. המהלך הארוך, אנחנו צריכים להבין, אנחנו באירוע של שינוי מזרח תיכוני. שהוא אירוע של 4 או 5 שנים, בגלל זה אין בעיה להחליף ממשלה, מפני שאתה במילא באירוע של 4 או 5 שנים, שבסופו אתה תרצה להגיע למצב שבו החזרת את הברית האזורית שמתייצבת מול איראן, כי איראן הייתה ונשארה האיום המרכזי, והשתמשת בבנייה הזו של הברית האזורית גם בתוך עזה, וזה כולל את הרשות הפלסטינית. יש כמובן עכשיו את הדבר הזה שאתה לא יכול להגיד את המילים רשות פלסטינית, שמה מישהו יצביע לך באצבע ויצק שמאלני שמאלני בימים קשים אלה.
אז יש כל מיני מילים אחרות, פקידים או רשות פלסטינית חדשה או...
לא, זה שהרשות הפלסטינית צריכה לעבור שינוי עמוק זה נכון. יש המון מילים חדשות באנגלית, revitalized ו-rejuvenized, אבל האמת היסודית היא שזה שהרשות לא, אפילו לא הצליחה להביא את עצמה לגינוי מלא וחסר גמגומים של אסון השבעה לאוקטובר. זה שמתחילים איזה מהלך ואומרים נמנה ממשלה טכנוקרטית, ואז אתה מגלה את כל החברים של הבנים של אבו מאזן בפנים. הרשות צריכה להיראות ולהתנהל אחרת כדי שאפשר יהיה לסמוך עליה. וזה תהליך, וזה תהליך שלא יהיה יום ולא יהיה יומיים, אלא ייקח שנים. אבל בסוף, כשאתה אומר איך אני רואה את עזה ביום שאחרי, אתה צריך שם גוף פלסטיני שאינו חמאסי, ושיודע לעשות איתנו שיתוף פעולה ביטחוני. אני לא, אם לא נמציא פלסטינים, אם לא נבנה מחמר פלסטינים חדשים, זה תצטרך להיות הרשות בגרסה משופרת.
האם אני צריך לענות כאן ללפיד שבעד מדינה פלסטינאית, או ללפיד שנגד מדינה פלסטינאית? האם לפיד שתומך במדינה פלסטינאית זה הלפיד היומי, או שהוא דווקא הלפיד הללי?
אז בהקשר הזה, השר איתמר בן גביר תקף אותך שבוע בכנסת, אמר שאתה לא אומר מה היום של אחרי, יש לפיד של יום, יש לפיד של לילה, כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית. אז מה התשובה שלך לזה?
אני לא צריך את איתמר בן גביר, אמרתי על בימת האום בזמנו, ששתי מדינות לשני עמים.
גם נתניהו אמר את זה.
כן, אמר את זה יותר פעמים ממני. אבל כן יש פה שינוי. בוא ניקח את זה טיפה אחורה. שתי התזות הגדולות של החברה הישראלית נכשלו לגמרי. נכשלה התזה של השמאל שאמרה, הבעיה היא שאנחנו לא נותנים להם מספיק, ובסך הכל, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה עוד מאמץ קטן, ונגיע לסוף הקונפליקט. לא יהיה סוף הקונפליקט, כי התנועה הלאומית הפלסטינית לא מקבלת את נוכחותנו כאן. ראינו את זה בשבעה לאוקטובר, ראינו את זה ביותר מדי דוגמאות לפני, ולפיכך, הקיום הישראלי מותנה בכוח. נכשלה, באופן עוד יותר נורא, כל התזה של ניהול הסכסוך, שאומרת, אנחנו לנצח פשוט ננהל את זה, כי אנחנו לא רוצים להתקדם עם זה. ואנחנו צריכים ללכת לגרסה שלישית, שהיא גרסת המרכז, מה לעשות, זה תמיד המקום שאני מגיע אליו, שזה אומר שזה היפרדות מתוך עוצמה. היפרדות שמבוססת על כוח עדיף שלנו, ושיוצרת שתי ישויות מדיניות, אבל לא שוות לא בכוחן, לא בערכן. אחת מדינה פלסטינית קטנה, מפורזת ותלויה בנו, וישראל חזקה שהחזירה לעצמה את ביטחונה עצמי. זה תהליך.
זה לא איזה שמאל באיזה איפור מסוים?
זה מעניין, תלוי מי אתה מדבר, כי יש כאלה שאומרים שזה ימין באיפור מסוים. זה לא זה ולא זה. זה תפיסה ריאלית של המרחב. בסוף, אתה צריך לשאול את עצמך, דווקא כשבונים מדיניות שאלות אסטרטגיות פשוטות, לא מסובכות, מה יותר נכון לנו, להיפרד מהפלסטינים או להמשיך לחיות איתם? יותר נכון לנו להיפרד מהפלסטינים. אם נכון לנו להיפרד מהפלסטינים, מה יותר נכון, להיפרד מהסכם או להיפרד באופן חד צדדי, יותר נכון להיפרד בהסכם? הדבר היחיד שמחזיק מעמד הם הסכמים. אנחנו רואים את זה עם מצרים, אנחנו רואים את זה עם ירדן, איך זה עומד עכשיו עם האמירויות, מרוקו. זה מחזיק מעמד גם בתנאים קשים, מפני שזה הסכמי. אז יותר הגיוני לעשות את זה בהסכם, ואם אתה הולך לעשות הסכם, כדאי שתעשה אותו בעמדת כוח.
אז עכשיו איך אתה מסיים את המלחמה? יש את המלחמה בעזה, גם בצפון יש מתיחות, מחר נותנים לך להגיד, אני שולט, אני מחליט, מה אתה עושה?
אתה מסיים את המלחמה בזה שאתה מודיע שסיימת את המלחמה, ניצחת.
תושבים תחזרו, ניצחתי,
לא,
סיימנו?
לא, אתה צריך לייצר מנגנון ניהולי, אבל זה תהליך ארוך. זה עניין של העצימות, דיברו על זה בהתחלה, או מצב התמרון. אתה צריך להגדיר לעצמך מטרות לחודשים הקרובים, אתה צריך להגדיר מנגנון ניהולי בכל מקום שאתה יוצא ממנו.
אז לא נכנס לרפיח, אומר, אני ניצחתי, סיימתי?
אתה בסוף תיכנס לרפיח. ברפיח יש ארבעה גדודי חמאס. הם גדודים שונים מאוד מהאלה שנלחמנו נגדם גם בעיראזה, בחאן יונס, זאת אומרת, הם הרבה פחות חזקים, הרבה פחות משמעותיים, אבל כרגע הם מוטמעים לתוך 1.4 מיליון בני אדם, אז גם אם תיכנס, את מי בדיוק אתה מתכנן להרוג, הם יכולים בכל רגע נתון להחליף חולצה ולהתאמע באוכלוסייה.
וגם אמריקאים אומרים בצורה מפורשת, אל תיכנסו.
האמריקאים לא אומרים בצורה מפורשת, זה לא מדויק. האמריקאים אומרים, אתם לא יכולים להיכנס, כל עוד לא פיניתם אוכלוסייה אזרחית. עכשיו, כשאנחנו אומרים אוכלוסייה אזרחית, אז העין מדמיינת, לא יודע, עיר כמו חיפה, זה לא המצב.
זה פליטים רעבים שבאמת אין להם לאיפה ללכת.
זה אוהלים, ואתה צריך לייצר להם מסדרונות, ואתה צריך להחליט לאן אתה מפנה אותם. יש תוכנית לפנות להם אואסי, זה לא מספיק גדול שם. אתה תצטרך להעלות חלק מהם צפונה. יש תוכנית סבירה לפחות של להעלות בעיקר אוכלוסייה של נשים וילדים צפונה בתור התחלה. מערכת הביטחון יודעת לנהל את זה, אבל היא לא יודעת לנהל את זה כל עוד יושבים עליה ואומרים לה, את צריכה להגיע אל הניצחון המוחלט, שזה משפט, אבל זה לא אומר כלום ברמה המבצעית.
ניצחון מוחלט לא יהיה, או שפשוט אתה לא מצליח להבין מה זה?
תראה, ניצחון מוחלט יכול להיות בין מדינות, נגיד, דווקא במערכה מול לבנון אתה יכול להגיע לניצחון מוחלט, כי אתה מתמודד מול מדינה. וזה חשוב שאנחנו אומרים לעולם, תדעו שאם יהיה לנו מלחמה עם חיזבאללה, היא לא תהיה מול ארגון טרור, אלא היא תהיה מול מדינת לבנון, שהיא גם ככה.
במצב קשה.
מבחינות מסוימות לא ממש מדינה. כשאתה מתמודד מול ארגון טרור שבעצם בכל רגע נתון, יכול לעבור ממצב של לחימה, סדירה, כמו שיש, כי החמאס עובר עכשיו תהליך שעובר מארגון סמי צבאי לארגון גרילה. ארגון גרילה זה מלחמות ארוכות, שאתה מסתכל על ההיסטוריה של מלחמות נגד גרילה, אתה בסוף מוצא את עצמך בסיפורים של 8 ו-10 ו-12 שנה, זה ההיסטוריה העולמית של הלחימה, גם של צבאות טובים. ואז אל תקרא לזה מלחמה, אלא תקרא לזה מאבק בטרור, ובמאבק בטרור אנחנו טובים, אבל יש לו, תאריכי הסיום שלו הם אף פעם לא חדים לגמרי.
אז מה אתה עושה עם הרעב בעזה, עם אותם פליטים? לא תשאיר 2 מיליון בני אדם, אתה יוצא משם, אומר אני נכנס ויוצא, כמו שהאמריקאים מבקשים, מה אתה עושה עם האנשים?
זה מעניין שיש פה איזו התלכדות של הערכים והצורך הטקטי או האסטרטגי. מדינת ישראל צריכה מה שיותר סיוע מוניטרי שייכנס לעזה, ולנהל אותו נכון. זה לא משימה פשוטה, זה משימה הכרחית.
שישראל צריכה לנהל את זה בעצמה?
בסוף אנחנו שולטים בשטח מבחינה צבאית, אז ישראל זה, על זה. העובדה שמצניחים סיוע מוניטרי היא לא בדיוק תעודת כבוד ליכולת הניהול הישראלי.
מקימים נמל יומי, עוד יותר.
לא, זה דווקא מתואם איתנו. זה מתואם איתנו וזה גם רעיון נכון. הוא לא פשוט טכנית, אבל הוא רעיון נכון. צריך לזכור, אחד, זה שהחמאס אין לו בעיה שיהיה רעב בעזה. זה עוזר לו בזירה הבינלאומית, זה מגביר את הלחץ עלינו. השטויות המטורפות שאומרים על זה אנשים כמו ברנגביר וסמוטריץ' פשוט לא מחוברות למציאות, לא בשטח ולא בזירה הבינלאומית, אבל...
להם זה עוזר פוליטית גם.
כן, לא רק, לא גם, רק. לפחות במקרה של סמוטריץ' כנראה שאלה עמדותיו, איך זה ערכים יהודיים, אני לא יודע, אבל זה לא תפקידי לנהל את ערכיו היהודים של בצלאל סמוטריץ' או בכלל. אבל, אני אומר, לחמאס יש יתרון במצב שבו הסיוע המוניטרי לא נכנס. מבחינתנו, גם בשביל להישאר הדמוקרטיה המתוקנת שאנחנו צריכים להיות, גם בשביל שנוכל להסתכל לעצמנו בעיניים ולהגיד, אנחנו לא מרעיבים ילדים, וזה גם חשוב בזירה הבינלאומית. אנחנו באזור אסון, יש בעיה אמיתית עם זה שהציבור הישראלי רואה בטלוויזיה מלחמה אחרת לגמרי ממה שרואה העולם. אז הוא לא עד הסוף מבין את עוצמת המפולת בזירה הבינלאומית,
כי לא רואים ילדים הרוגים, לא רואים את הרעב?
ולא רואים את התגובה בעולם. זה לא שלא משדרים רק מה שקורה בעזה. לא משדרים גם מה שקורה בפרלמנט האירי.
אגב, וכאיש תקשורת לשעבר, יש לך הסבר למה לא משדרים?
אני חושב שזה, אנחנו... כן, אנחנו מדינה במלחמה, המצוקה קשה, אנשי תקשורת הם גם אזרחים ישראלים.
פטריוטיות.
ויש איזו הבנה שזה משרת את החמאס.
אז עדיף להסתיר ולא נדבר על זה?
אני לא יודע
אם
להסתיר, אלא אתה...
אם לא מראים, אז מסתירים.
זו שאלה מעניינת. אני חושב שאנשים עושים... אני לא רוצה להיות בעמדה, אני לא אוהב את הרעיון של שלטון, גם האופוזיציה היא סוג של שלטון, שעוסק בביקורת תקשורת. דווקא בגלל שהייתי כל כך הרבה שנים בתקשורת. אבל...
עובדתית לא רואים, אתה אומר.
עובדתית, אנחנו פשוט לא חווים את אותה מלחמה, ולא מבינים מה זה אומר ש-19 סנאטורים אמריקאים כותבים מכתב לנשיא ואומרים לו, תקשיב, תתעלם מהישראלים כשאתה מעצב את המדיניות המזרח תיכונית שלך, כשזו משמעות הדברים. או כשהמפלגה הדמוקרטית אומרת, אנחנו לא רוצים לעשות זום עם ראש ממשלת ישראל.
Prime Minister Netanyahu has lost his way. by allowing his political survival to take the precedence over the best interests of Israel. I believe a new election is the only way to allow for a healthy and open decision-making process about the future of Israel.
צ'אק שומר אמר בצורה מפורשת, נתניהו צריך ללכת.
זה גם היה, אתה יודע, זיכרון קצר, ב-2015. כשכולנו ניהלנו, אני הייתי אז באופוזיציה, אבל יחד עם הממשלה עבדנו מאוד מתואם במאבק נגד הסכם הגרעין עם איראן, כפי שהוא נכתב. אחד הסנאטורים האמריקאים היחידים שהצביעו נגד ההסכם, וזה גרם לו למריבה אמיתית עם אובמה, היה צ'אק שומר. כי הוא היה בן אדם שאליו מצלצלים ואומרים, אנחנו צריכים עזרה, אתה תגן על ישראל. הוא היהודי המתון, הציוני, האכפתי.
גם ביידן אגב היה כזה, אז מה השתנה?
לא הם השתנו, אנחנו... זה מה שהשתנה...
נתניהו אותו נתניהו, אמר ביידן בעצמו, אני מכיר אותו 50 שנה כבר מההתחלה, שביבי זה אותו ביבי.
כן, זה לא נאמר כמחמאה.
אז הוא יודע מי הקליינט.
אבל לא, אז אנחנו בסיטואציה שהחמירה והסלימה, וגם, תראה, נתניהו של 2015 ונתניהו של היום, זה שני אנשים לא שונים לגמרי, כי אנשים לא משתנים לגמרי, אבל שונים מאוד. אנחנו באזור דמדומים כזה של פעם האחרונה שבה הוא גילה אחריות לאומית. זה הכל על הישרדות פוליטית. אני לא יודע אם זה עצוב לראות, כי אני לא, ליבי לא נחמר עליו, יש לי אנשים אחרים שליבי נחמר עליהם בימים אלה, אבל זה מדאיג ומסוכן.
אבל מה הוא עשה לא נכון מול ביידן? היה צריך להגיד לו כן, 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 ולדאוג לסיוע הומניטרי? מה הקש ששבר את גב הגמל שם?
לא, קודם כל הם מנהלים, נתניהו מנהל איתו מריבה פומבית.
מופיע ב-CNN, מדבר, כן.
ובפוקס וב-NBC, ומדבר נגד הממשל בזמן שנוסעות מטוסים אמריקאיות נמצאות פה.
לא, אבל אולי הוא צודק כי דעת הקהל הישראלית, באמת עכשיו בהתחלה הייתה בעד ביידן, ועכשיו לפי הסקר האחרון של חדשות 12, ישראלים רוצים שטראמפ יחזור לבית הלבן, ורוב הישראלים...
לא אולי הוא צודק, הוא הוביל לשם. הוא לקח את הנשיא אמריקאי, תראה, אני עובר את הזירה האמריקאית כבר הרבה שנים. לא היה נשיא יותר פרו-ישראלי מג'ו ביידן. זה משפט שפעם נהגנו לומר על קלינטון, שלכולנו היה את הצרובה, התמונה שלו בלוויית רבין. לא היה נשיא כל כך פרו-ישראלי כמו ביידן. אני הייתי איתו במקומות כמו יד ושם בשיחות עם ניצולי שואה, זה אי אפשר זייף את זה. זה אותנטי באמת, האהבה, האהדה, המחויבות.
גם ההגעה שלו לפה אחרי 7 באוקטובר, וההתגייסות והעזרה.
וגם הדרך שבה הוא התייצב אפילו מול אנשיו. כשאני לא יודע אם אתה זוכר בנאום הראשון שלו, ב-11 לאוקטובר, הוא אומר, פגשנו את הרוע המוחלט, שזה דיון עם הפרוגרסיבים, שאצלם אין רוע מוחלט הרי, לכל אחד יש את הנרטיב שלו, וכל אחד יש לו את הסיפור, ואנחנו צריכים להבין את המצוקה. לא, הוא אמר, יש בעולם הזה טוב ורע, והישראלים הם הטובים, והחמאס הם הרעים. היה ממש איזו התייצבות להצליח את זה להפוך לוויכוח פומבי, וגם אמריקאים כועסים על ההונאה. אחת הדוגמאות היא שנתניהו מסתיר סיוע הומניטרי שכן ניתן, בשביל לא להרגיז את בן גביר וסמוטריץ'. אז האמריקאים אומרים, אתה גם נותן סיוע אמריקאי, גם יכולנו להגיד עכשיו לבייס שלנו, בכל זאת שיש איזה סיוע הומניטרי, ואתה גם מסתיר את זה מסיבות פוליטיות. הפוליטיזציה הגמורה של אסון לאומי מכיסה אותם ובצדק.
בוא נגיע כן לפוליטיקה, גנץ ואיזנקוט צריכים לפרוש עכשיו?
כן.
על בסיס מה להגיד מה? או אפילו לא צריך תירוץ?
היה שלשום תדרוך גלוי, של לשכת ראש הממשלה, הם לא הסתתרו, היה כתוב, לשכת ראש הממשלה נקודותיים, שהוא החליט למדר אותם, המסע מותן על החטופים. אז בוא נעשה לעצמנו רשימה של הדברים שהם ממודרים מהם, המסע מותן על החטופים, והתקציב, כי כל המיליארדים לקואליציוני עדיין שם, וחוק הגיוס, כי זה מנוהל על פי השאלה, חוק הגיוס הוא יש לו תוצרים ביטחוניים מיידיים. בקיצור, כל מה שחשוב, אז מה, למה אתם שם?
אבל הם אומרים, אנחנו לא נהיה שם, יהיה בן גביר, ואז בטוח לא שחררו את החטופים.
לא, אם הם לא יהיו שם, תהיה, אז יתחיל מפולת ותהיה ממשלה אחרת. עם הממשלה הזו ועם ראש הממשלה הזה, אנחנו לא נגיע לשום מקום טוב. לא כלכלי, לא ביטחוני ולא מדיני. זה שלושת האזורים שבהם מדינה צריכה להתנהל, בטח בתוך המצוקה הכוללת או החנק הכולל שכולנו מרגישים. כלכלה, ביטחון, מדיניות. שלושת אלה נמצאים במצב נורא והיום. אני מקבל את זה שבשבועיים שלושה הראשונים, כנראה שהייתה חשיבות לנוכחות שלהם.
מול התקיפה בלבנון,
מול
אולי.
התקיפה בלבנון. אוקיי, זה היה בין ה-10 ל-11 לאוקטובר. עברו מאז 5.5 חודשים.
אבל אולי גם עכשיו נחכה עוד שבועיים שלושה, תהיה עסקה לשחרור חטופים, ואז הם יכולים לפרוש. אם הם ייצאו עכשיו, אז אותם חטופים, במקרה הכי הכי טוב, המערכת הפוליטית נכנסת לסחרור, חצי שנה לא קורה כלום, ועוד חצי שנה בשבי בעזה.
כרגע, אני חוזר על זה, יש הודעה שהסמכות בנושא עסקת החטופים היא רק אצל נתניהו. לא נראה שדחוף להם.
ונתניהו לדעתך לא רוצה עסקה?
אני חושב שמה שקורה כרגע זה שהם מדברים על זה כמו שהם מדברים על עסקה של קנייה ומחירה של מכוניות, שבהם אתה נמדד בשאלה האם עמדת על שלך. וזה מוציא מהדיון את הזמן. כל יום שעובר מתים חטופים. אנחנו דיברנו לפני 4 חודשים, הדיאלוג היה איך נחזיר לישראל 134 או 136 חטופים, והיום אנחנו שואלים את עצמנו איך נחזיר לישראל 60 או 70 חטופים. זה מתישהו מישהו צריך להגיד, רגע, אם זה לא נגמר עכשיו, אז על מה אנחנו מדברים? זה נורא מלהכיל. אני כל היום יושב עם משפחות חטופים.
מבחינתך כל מחיר?
אין דבר כזה כל מחיר. כשהחמאס אמר, אנחנו רוצים גם להכתיב לכם איך להתנהל בירושלים, אז ברור שאתה אומר, לא, אתם לא תנהלו את בירת ישראל.
אז מה כן? שישראל יוצאת מצפון הרצועה, יוצאת מעזה, הפסקת המלחמה, זה אתה מוכן?
אני הקפדתי ועודי מקפיד לא לדבר על מה הייתי מוכן או לא מוכן, כי זה לא אחראי בעיני. אתה לא יכול להתלונן על חוסר אחריות לאומית ולהיות לא אחראי בעצמך. אני כן אומר, וזה אני אומר גם כשאני מסביר לנתניהו עצמו, איזה סוג של גיבוי הוא יכול לקבל מהאופוזיציה, ובסוף יש עתיד גדולה מבן גביר וסמוטריץ' ביחד בהרבה. אני אומר, ברור שזו עסקה כואבת, ברור שיש לה מחירים שהציבור הישראלי יתקשה לקבל, וברור שצריך לעשות אותה. לא בכל מחיר, אין דבר כזה בכל מחיר. מדינות לא מנהלות את זה ככה. אבל את העסקה הזאת צריך לעשות.
איך אתה מנתח את המצב של המערכת הפוליטית? אמרת, לפני המלחמה, בטוח בחירות ב-2024, זה נראה שזה הולך ומתרחק.
אני לא בטוח. כל עוד גנץ ואייזנקוט בפנים, יהיה קשה מאוד להוביל לבחירות. הליכודניקים אומרים לי, ואני מדבר איתם, אומרים לי, מה אתה רוצה מחיינו? הם בפנים, מה אתה רוצה, שנהיה יותר קדושים מהאפיפיור, זה לא עובד ככה, ולא כל כך יש טעון נגדי. לפחות נקודת המוצא של ההובלה לבחירות, זה הזיבה שלהם ושל גדעון סער.
ואמרת שאתה מדבר איתם, אז מה הם אומרים לך, מתי הם ייצאו?
כל פעם זה הסבר למול סיטואציה.
עוד שבועיים, עוד שלושה, ועוד שבועיים, עוד שלושה, יגידו עוד שבועיים, עוד שלושה?
אני צריך להמשיך לדבר איתם, אז כדאי שאני לא אגיד בתקשורת מה נאמר בשיחות האלה. אני אומר שוב, אני לא חושד בהם שהמניעים שלהם הם לא פטריוטים וציונים. אני כן חושב ואומר להם, ואני חושב שהם מבינים את זה היום יותר מאשר לפני חודשיים, שלושה, שזה טעות, וזה טעות שהיא לא רק חמורה, היא גם מחמירה בחטא. יש בה אלמנט גם מחמיר בחף, אבל היא מחמירה. צריכים לצאת, זה נגרם לנו נזק שחלק ממנו איננו בר תיקון. יש דבר כזה, למרות שזה נשמע מעורפל, נשמתה של אומה. מה שקורה עם החטופים, מה שקורה עם הסיוע המוניטרי, מה שקורה עם התמשכות המלחמה, ומה שקורה עם הדריסה הגמורה של מעמד הביניים הישראלי, יש שם חלקים שכבר עכשיו לא נוכל לשקם בתוכנו.
גם מה שקרה בשבעה באוקטובר.
זה המנוע. אתה יודע, הדיון על חוק הגיוס עכשיו, שבו המהירות שבה זה חוזר לפוליטיקה של לפני השביעי לאוקטובר, היא מסוכנת. בסוף הרי הצבא אמר דבר פשוט, אמר, תראו, אנחנו הבנו שקודם ניהלתם ויכוח אידיאולוגי או ערכי, זה נחמד מאוד, זה לא המצב כרגע.
אנחנו צריכים חיילים.
אין לנו מספיק חיילים. מדינת ישראל אין מספיק חיילים לצרכים הביטחוניים של הנקודה. אין מאגר אחר. זה לא שאתה אומר, אוקיי, אפשר גייס.
פה גלנט דפק על השולחן, אמר לא יהיה, וזה נראה שזה מתקדם לכיוון כלשהו, אולי חיובי.
אני מאוד מקווה. כי יש ניסיונות על גבי ניסיונות למצוא איזה, מה שקוראים בארץ נהדרת שקר כלשהו. מה שנכתב או עוצב לפני השביעי לאוקטובר, לא רלוונטי. לא המתווה של המחנה הממלכתי, בטח לא המתווה של הליכוד, צריך לגייס אותם. וכל מי שאומר לך, זה תהליך. מה התהליך? מה בן אדם? מתגייס לצבא, עושה טירונות, בסוף הטירונות נגמר התהליך, הוא חייל, זה מה שצריך עכשיו.
היום ישראל זקוקה לחלופה של ימין ממלכתי. אם אנחנו לא נוביל את זה, אני לא רואה מישהו שיוכל לעשות את זה. לכן, הגעתי להחלטה, לאחר התייעצות, ועל דעת חבריי, לסיים את השותפות עם מפלגת כחול לבן.
גדעון סער, תסביר לי מה הסיפור שם.
זה, קודם כל, לא פרשן של גדעון סער, אבל
כן, כי יושב ראש האופוזיציה, עבדת איתו גם בממשלת השינוי.
אנחנו עושים טובים.
זה נראה לפחות משונה, לא?
לא, אני חושב שהם לא הסתדרו כל כך טוב, הוא ובני, ואני חושב, או על פי מה שפורסם ומה שנאמר, הם תכננו את זה עוד קודם. עוד לפני השביל אוקטובר הוא רצה להיפרד מהם, זה דווקא נדחה בגלל המלחמה, ועכשיו זה קרה. אני לא יודע מה זה אומר ביניהם, כי לא נכנסתי לזה, וגם לא נורא מעניין אותי. אבל אני כן מאוד מקווה שזה לא אומר שזה ידחה עוד יותר את התפרקות הממשלה האיומה הזו.
זה נראה כן כבלון חמצן לנתניהו, או לפחות עוד אופציה.
אני לא יודע להגיד לך, הגרסה ההפוכה אומרת שבסוף ממשלות לא נופלות על דבר אחד, אלא על סדקים, 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 וזה סדק. זה עוד סדק במשהו שנראה כאילו יש בו איזה תהליך של התפוררות מוצדקת לחלוטין.
הזכרת את דרך המרכז לפני כמה דקות שדיברנו, כתבת מאמר לפני 4 שנים כבר בארץ על דרך המרכז, ושזה הדבר הנכון לעשות, אבל נראה שאז המרכז ברח לך, בני גנץ זה עכשיו המרכז, לפי הסקרים הוא אולי אפילו 40 מנדטים, אתה סופג מכה מאוד מאוד קשה, אז מה קרה? אולי אתה זזת שמאלה או הציבור זז ימינה?
לא זה ולא זה. אני לא נכנסתי לממשלה. בתקופה שכולם רצו, זה יותר קשור לקואליציה ואופוזיציה מאשר לימין, שמאל ומרכז. זה היה סנטימנט מאוד מאוד חזק שכולם צריכים...
ביחד לנצח.
של ביחד לנצח. מול זה אני באתי עם אמירה מאוד לא פופולרית שיש ערך לאופוזיציה גם בזמן מלחמה. אני מאוד מאמין בזה. וגם שאי אפשר להיכנס מתחת לנתניהו.
על בן גביר גם דיברת בצורה מפורשת.
נכון. אבל יותר מזה, תראה, זה היה מעניין שכולם אז דיברו על ממשלת האחדות בבריטניה במלחמת העולם השנייה, זה תמיד משעשע איך כל אחד לא, אמר לי פעם שגריר אמריקאי, איך קראו לו, אני לא זוכר, שההיסטוריה היא סופרמרקט כל כך גדול, שכל אחד מוריד מהמדף מה שבא לו. זה, חשבתי, זה דימוי מוצלח. הסיפור האנגלי לאלה מאיתנו שהם אוהבים היסטוריה, אומר ככה, האופוזיציה מסרבת להיכנס לממשלה מתחת לצ'מברליין, בגלל זה מחליפים אותו. וצ'רצ'יל מגיע. נתניהו בסיפור הזה הוא צ'מברליין, הוא לא צ'רצ'יל. הוא האיש שתחתיו אופוזיציה אחראית לא נכנסת. זה לא היה פופולרי. אני כינסתי אז את החקים. אמרתי להם, תקשיבו, זה הדבר הנכון לעשותו. יחסו עלינו נורא, זה יגרום לנו נזק פוליטי, אבל אני מאמין גדול בזה שאם אתה נאמן לערכיך, בסוף זה מחזיר גם דיבידנד פוליטי, לא שזו הסיבה.
אבל זה לא אומר שאתה זז ישר שמאלה, כי בני גנץ הוא עכשיו במרכז, הוא מפלגת המרכז.
לא, אני חושב שזה...
איך לא?
כי מרכז הוא לא מיקום. מרכז, אפרופו המאמר הזה, ולא, יש לי ספר כזה, לא רק מאמר. מרכז הוא עמדה שלמה לגבי העולם, מרכז הוא תפיסת עולם מנוסחת היטב. מרכז הוא לא המקום שבו אתה מסכים עם הכי הרבה אנשים, אלא את המקום שבו אתה מוגדר על פי מה זה אחריות לאומית, מה זה פטריוטיות, זה עולמות שלמים שעכשיו, אתה יודע, לא נפרוס את כולם עוד פעם. אבל אני חושב שבסוף אנשי מרכז אמיתיים ילכו למקום שמגדיר להם היטב מהו מרכז ומה משמעותו, וגם אני חושב שעולם פוליטי כן בסוף ידע או יודע להעריך מישהו שאומר אלה ערכיי ומפה לא הזוז, כמו שאמר מרטין לותר המקורי, לא קינג.
מה ההבדל בינך לבין יאיר גולן כשאנחנו צריכים לדבר על סופרמרקט פוליטי?
אוי ואבוי שאני צריך להסביר את זה בך. אני לא בטוח שיש לי מספיק ידע על עמדותיו של יאיר גולן במובן הזה. אני לא קיבלתי את נאומו על התהליכים שזה הדרך שהזניקה אותו לתודעה הציבורית.
לא, אחר כך 7 באוקטובר, גיבור.
שזה ראוי להערכה. כל אדם שלקח נשק והלך להילחם, לא ילד, יאיר גולן.
קאמבק פוליטי מרשים, תודה.
כן, כן. עוד נראה, אבל...
לפחות נכון כרגע.
תראה, אני לא...
אבל תמיד אמרת שאתה צריך מפלגה משמאלך, אז תסביר מה ההבדל ביניכם.
קודם כל, אני מיניתי את יאיר גולן לסגן שר במדינת ישראל, כך שאני לא נגדו, הוא בחור בסדר גמור, והמרחב של העבודה מרץ. הוא קודם כל מדובר, אני לא יודע אם עוד מדברים על זה בעולם הזה, על סוציאליזם ותפיסות עולם שמאליות בכלכלה, שזה משמעותי. אני איש מרכז ימין אפילו בעניינים הכלכליים, נציג גאה של מעמד הביניים הישראלי. לא שיש לי משהו נגד הפרולטריון.
או נגד העשירים.
כן, כן, אני אומר, אני חושב שזה, מה שמניע את הכלכלה הוא טוב למעמד הביניים. אני לא מאמין ב-trickle down economy, באמת אנחנו רוצים ללכת לשם, לא, נכון?
תכף תגיד שהוא קיבוצניק או משהו, אבל בוא נגיע לעמדות המדיניות.
וברמה המדינית, כמו שאמרתי, בעיניי זה מייצג תזה שקרסה. התזה הזו שצריך להושיט להם יד, וכל בני האדם הם אותו דבר, לא, אני...
הוא לא אמר את זה, אגב.
אוקיי, אמרתי, אני לא בדיוק מבין, עוד לא בדיוק למדתי את דעותיו כאדם, אני רק אומר, דעות המחנה, שמדבר על אוניברסליות, כל אדם הוא אדם, אנחנו צריכים להושיט יד.
גם אתה דיברת על הומניזם, וצריך לתת את הסיוע לעזה, לא אמרת שימותו שם מרעב וננקום בהם.
ימותו שם מרעב זה עמדת ימין? אני אפילו, אני...
סמוטריץ'?
כן, אז אני חושב שזה אלבון לרעיון של ימין. אני בא מבית של ימין, אנחנו מוגדרים כמפלגה לאומית ליברלית. אף אדם לאומי באמת לא אומר שימות או שם ירעב. זה מנוגד לכל הרעיון שעומד מאחורי הלאומיות היהודית בארץ ישראל.
מיכאל יאו דיבר על פצצת אטום.
תראה, אני נואשתי באיזשהו שלב מלהגיב על כל דבר טירוף שנאמר. זה מין אוסף כזה, אקלקטי של אנשים... לא אחראים באופן עמוק לגמרי, שאומרים דברים מופרעים לחלוטין. אתה רוצה את אישורי על זה שמדובר ברמה שמשוגעים? מדובר ברמה שמשוגעים. חלק מהבעיה איתם זה שלאט לאט הטירוף מתנרמל.
ושהציבור הישראלי זז ימינה, לכן אתה כנראה זז שמאלה.
הציבור הישראלי לא זז ימין.
לא זז ימין?
זו אגדת עם. הציבור הישראלי אומר, אני רוצה ביטחון, אני נזכרתי שהדבר הכי יסודי שמדינה צריכה לתת לתושביה זה ביטחון, ואני גם שמתי לב לזה שבנימין נתניהו הבטיח לי ביטחון ונכשל כישלון מוחלט. זה לא לזוז ימינה.
אז זה עוד פעם כן לא ביבי? חזרנו
לאותו סיפור? לא, זה לא שלא, לא ביבי. זה עניין שכשאומרים מוזז ימינה, זה פשוט לא הגדרה מדויקת של מה שקרה לנו. יש היום בחברה הישראלית שלושה מחנות שונים לגמרי מפעם. פעם היה ימין שמאל ומרכז, אנחנו נמצאים במקום אחר. יש קבוצה שלמה, נגיד, מאזורי ניסים וטורי וקארי ועד איתמר בן גביר, שאומרת, הרעיון הקרוי מדינה יהודית דמוקרטית נכשל, הגיע הזמן לחתור להכרעה, אנחנו רוצים שתהיה פה מדינה יהודית. מדינת עליונות יהודית. יש מחנה שהוא בעיניי לא מרכז, אבל שאומר, אנחנו לא יודעים להתמודד עם הבעיות הגדולות, וזה המחנה שבני מוביל אותו היום. וזה, אנחנו לא נגייס אף חרדי, בוא נאמר, אל תבלבלו את המוח, לא נגייס אף חרדי, לא נפנה אף מאחז, לא נצליח להגיע להסדר, לא, עזבו את זה.
זה כמו ממשלת השינוי, אגב, זה מה שאתה ובנט סגרתם.
אני אגמור את השלישייה, ואז אני בשמחה. והמחנה הזה אומר, אז בוא נשפר את היחסים בינינו, שזה מסר מאוד מושך. לא מפתיע אותי שהוא כל כך פופולרי, כי באמת היחסים בינינו לא טובים, אז צריך לשפר אותם. זה רק בעיניי מסוכן להגיד, אנחנו עוד פעם נדלג על האפשרות לטפל בבעיות הגדולות. ויש את המחנה שיש עתיד המפלגה המרכזית בו, שאומרת, אנחנו מוכרחים לשנות משהו עמוק בסדרי עדיפויות הלאומיים. אנחנו צריכים כן לגייס חרדים, אנחנו צריכים לכתוב חוקה, אנחנו צריכים להגדיר דת ומדינה, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, מאיפה שאנחנו מתחילים לפחות את הדרך הארוכה להיפרדות מהפלסטינים, מפני שזה בעיית יסוד. זאת אומרת, יש המחנה שאומר, צריך שינוי. צריך שינוי כי בבעיות היסוד שלנו לא טיפלנו, ועכשיו ראינו מה זה גורם כשאתה לא מטפל בבעיות היסוד שלך. אלה היום המחנות.
אז למחנה הראשון של העליונות היהודית יש לפי הסקרים, נגיד 10-14 מנדטים, גם למחנה בצד השני יש אולי 14 מנדטים, לפי הסקרים לפחות.
כרגע. אבל אני חושב,
במרכז.
אני חושב, אתה מחזיר את זה לימין שמאל מרכז, אני אומר לך, זה לא ימין שמאל מרכז. אני כן חושב שיש גם אצל האנשים שאומרים, אי אפשר לשנות, הבנה שצריך לשנות. ואני צריך, ובגלל זה, בסופו של דבר, אני צריך להפוך את זה, וזה משימתי, להפוך את זה לשיח על תקווה. להזכיר לאנשים שפחד זה משהו שאתה עושה לבד, ותקווה היא אירוע קולקטיבי. תקווה הוא משהו שאתה עושה עם אנשים אחרים, ושאנחנו כן יש בנו, כי תמיד היה בנו. את הכוח להרים את עצמנו מהרצפה, ולהוביל מהלכים גדולים בחברה הישראלית, כי בלי זה אנחנו נלך ואיזה תהליך כמו החתול של אליסה, אנחנו נלך ונתמוגג לתוך האוויר. לא יהיה קריסה מיידית. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה, היא רואה את זה כל בוקר, לא את הדריסה של מעמד הביניים, לא את האיגיוס חרדים, לא את החיים בלי חוקה שמאפשרים לחזור לניסיונות של מהפכה משטרית. זו משימתנו, וההשתמטות ממנה, אני מבין למה היא פופולרית, אבל היא לא נכונה.
וגנץ לא מביא תקווה?
גנץ מציע משהו, אמרתי, שיש לו כוח משיכה לא קטן, וזה יחסים טובים יותר בתוך החברה הישראלית. אבל המחיר של זה הוא בעיניי לא נכון. המחיר של זה להגיד, אנחנו לא נטפל בבעיות היסוד שלנו, עד שהדברים יירגעו, 5 שנים, 10 שנים, בעיניי אין לנו לא 5 שנים ולא 10 שנים, ודווקא האסון שקרה לנו, יכול, זה עוד לא קורה, אבל יכול ליצור בתוכנו את העוצמה הפנימית הנדרשת בשביל לעשות שינוי.
אתה רואה את הסריט שאתה חוזר להיות ראש ממשלה?
כן.
זה קסמים לפי מה שאני רואה כרגע.
גם בפעם הקודמת אמרתם את זה.
נכון.
אני רוצה להזכיר.
גם היה קסמים.
כן, ואז מי שיודע לעשות קסמים, יודע לעשות קסמים.
לא יחזיק הרבה זמן.
בסדר, אבל כשאתה הולך, נכון. זה שנה וחצי. זה מעניין הגעגוע לממשלה הזאת, אפילו אצל אנשים שיצאו נגדה בשצף קצף.
דית סילמן התקשרה, אמרה, אני מתגעגעת?
לא מאוד. היה משהו נורמלי. הייתה איזו שפיות יסודית בממשלה הזאת, עם כל בעיותיה. היה משהו גם, אתה נגעת בזה לרגע קודם, בזה שהיה שם, האיזון שיתק במובנים מסוימים. אבל היה איזו נורמליות של אנשים שקמו בבוקר, ואמרו, טוב, העבודה שלי זה מדינת ישראל, נלך לעבוד. צלצלו, אמרו, מה, מתי קמת? אמרנו, ב6:30, אמרו, פעם הבאה ב6:15, כי יש המון עבודה. זה שפיות בריאה שכרגע אין לנו אף אחד מחלקי הביטוי, לא שפיות ולא בריאות.
אז נחזור לקסמים, איך אתה חוזר לבלפור?
בוא נתחיל בזה שנפיל את הממשלה הזאת ונלך ונוביל לבחירות. אני כנראה הפוליטיקאי הראשון בהיסטוריה שדוחף לבחירות כשהסקרים שלו רעים. אבל זה הדבר הנכון כרגע למדינת ישראל, לוודא שאנחנו מחליפים את הממשלה האיומה הזאת, ואז נדע להקים ממשלה טובה.
וריאלי שהולכים לבחירות, עדיין אתה חושב שמה יהיה התפוררות בליכוד מבפנים, איך זה
כן,
קורה?
כן, זה לא התפוררות, זה מעניין השיח שיש לי איתם, עם אלה שאנחנו מדברים איתם, כי זה שיח על החברה הישראלית, זה שיח על אנשים שבסוף הם פה, הם היו פה בשביל אוקטובר, הם ישבו ב... אתה יודע, הייתי, פגשתי את הבורד של אייפאק, לפני 3 ימים. וכאילו היה כזה רעיון על במה בכנס סגור, והם שאלו אותי על מה היה לי בשביל אוקטובר. פתאום נזכרתי איך אני קם בבוקר, ואני צריך להוריד את יעלי למקלט, ואין לי איך להסביר ליעלי, כי היא לא מדברת, אז אני לא יודע איך להסביר. איזה מין עולם שלם של שבר נורא. עכשיו, מה אתה חושב, שזה לא עבר על הליכודניקים? זה עבר גם עליהם.
שכחו מאז.
לא חושב. אני חושב שיש שם מספיק אנשים, לא, לא כולם.
יולי אדלשטיין, אנחנו ראינו את הסיפור שלו בכנסת.
זה היה נורא, וזה מפתיע אותי, אני אגיד את זה, לא...
הוא אחד האנשים שדיברתם עליהם כל הזמן.
זה לא רק זה, גם יולי... כל ישיבה של ועדת החוץ וביטחון, בסבלנות גדולה, נותן למשפחות החטופים לפתוח את הישיבה ולהגיד ולדבר, הייתי איתו בישיבות כאלה. זאת אומרת, הוא דווקא מבחינה זאת, אני לא יודע מה קרה.
הוא המתון.
זה יותר ממתון. הוא עושה משהו שכראש ועדה הוא לא, אפילו לא אמור לעשות, מתוך כבוד לנושא החטופים. אני צריך לזכור שיולי היה אסיר בעצמו, אני חושב שיש לו רגש אמיתי. אני לא יודע מה קרה שם, ראיתי מה קרה, אני לא יודע מה קרה לו בתוך זה, עם ההתפרצות הזאת שאני בטוח שהוא לא שמח בה.
אז מה התקווה כרגע?
שאני חוזר על זה, אבל זה טוב לי לחזור על זה, כי ככה מסרים חודרים. שבני וגדי יקומו, יגידו בשביל מדינת ישראל, אנחנו עושים את הצעד הראשון להחלפת הממשלה, ואנחנו גם מדברים עם גדעון, כדי שהוא יבין שנכנסנו יחד, צריך לצאת ביחד. ואז אנחנו מתוך זה, יחד איתם, נוביל את המהלך מול הכוחות כן שפויים וכן כואבים שיש בתוך הליכוד היום. ולא רק בליכוד, יש גם בשס יש קצת, יש עם מי לדבר.
יאיר לפיד, תודה רבה.
תודה רבה לך.
עד כאן הפרק הזה של הארץ השבוע, אנחנו נחזור לפה ביום שלישי. בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, נערה מלכין, מאיה בניסן ודן ברומר. אני ליאור קודנר, סוף שבוע שקט שיהיה.